דיברתי שמניעת המצוות היא דבר שלכאורה אין לו שום נפקא מינה, לכן הגר"א לא נגע בו. אבל באופן עקיף, כן יוצאות הרבה מאוד נפקא מינות. למעשה רוב העיסוק של האחרונים במניין המצוות ובשורשים של הרמב״ם, שעוד רגע אני אגע בהם, הוא נוגע לנפקא מינות הלכתיות של הדיונים האלה. הוויכוחים בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בהשגות, מתמצים הרבה פעמים, כן, במחלוקת הלכתית, וזאת שאלה מעניינת למה. כי באופן עקרוני לא אמורה להיות לזה שום השלכה. אז אנחנו עוד נטפל בעניין הזה גם. אני רק אומר שהנושא הזה הוא קצת מת מצווה. לא, כמעט לא כל כך מת, אני לא יודע אם מצווה או לא, אבל הוא מת. זאת אומרת, מצווה או לא זה הדיון כרגע. כי כן, השאלה אם יש לו ערך לעיסוק במת הזה. כן, אני חושב שיש, יש לזה משמעות, אבל זה טעון הסבר. והדיון בעצם, הדיון של מניין המצוות בעצם הוא חלק מאיזשהו מבט רפלקטיבי, כן, זה הסתכלות עצמית על המתודולוגיה ההלכתית, על המבנה של ההלכה וכולי, ובגלל זה אני חושב באמת מוצאים מעט מאוד עיסוק בין הראשונים והאחרונים, מעט מאוד עיסוק בנושאים האלה. גם מי שמנע מצוות לא עשה מזה עניין, כן, בהג, אז הוא מנע את המצוות והמשיך הלאה. הרמב״ם החליט להקדיש לזה שורשים, לטפל בזה בצורה מאוד שיטתית, אבל זה נדיר. זה בדרך כלל לא מה שקורה, אפילו ספר החינוך כתב משהו בשביל הבן שלו, ולא העלה בדעתו שאנחנו אחרי זה נפלפל בו עד סוף הדורות. ולכן העיסוק בתחום הזה משקף איזושהי מודעות, הייתי אומר אפילו מודרנית, למבט על המתודולוגיה של התחום שבו אני עצמי עוסק. זה דבר שבדרך כלל לא כל כך מוצאים. מעט מאוד ראשונים נותנים לעצמם דין וחשבון על איך עובדת ההלכה. הם פשוט עובדים. הם לא מסתכלים אחורה ואומרים, יש כללים, יש עקרונות, זה עובד ככה וזה לא עובד ככה. זאת הסתכלות שהיא מאוד מודרנית. יותר מזה, אפילו בעולם המודרני, נגיד, תחשבו על פילוסופיה של המדע. פילוסופיה של המדע בעצם, כן, היא מחולקת לשני תת תחומים, אני חושב. מה שבדרך כלל לומדים בקורסים בפילוסופיה של המדע, זה מתודולוגיה של המדע. זאת אומרת, איך מדע עובד? כן, הפרחות, הכללות, תצפיות וכדומה. אבל יש תחום אחר, שהוא פילוסופיה או משמעות פילוסופית של תחומים מדעיים מסוימים. תורת הקוונטים, מדעי המוח, ביולוגיה, לא משנה, תורת היחסות. זה שני תחומים שונים לגמרי, בדרך כלל בפילוסופיה של המדע לא עוסקים בתחום השני, עוסקים בתחום הראשון. והסיבה לזה היא שבשביל לעסוק בתחום השני צריך להבין במדע. ופילוסופים הרבה פעמים לא כל כך מבינים במדע. כן, בשביל להגיד משהו על המשמעות של תורת הקוונטים, אתה צריך להבין היטב את תורת הקוונטים. מדעי המוח, או למשל, כל תחום מדעי שלא יהיה. ולכן התחום מהסוג השני נופל בין הכיסאות. כי מצד אחד, מי שיכול לדבר שם זה בעיקר אנשי מדע, מצד שני, אנשי מדע הרבה פעמים מדברים שם שטויות, ושהם לא מבינים בפילוסופיה. ולכן, כן, הייתי פה פעם בכנס, עוד לפני שהגעתי לפה, באתי פה לאיזה כנס, אני לא זוכר פה אפילו מה היה הנושא, ובא איזה פיזיקאי, כמו בפנסיה אמריקאי, ודיבר שם על משהו, לא זוכר פה על איזשהו רעיון פילוסופי בפיזיקה, ואז מישהו בקהל, איתמר פיטובסקי, הוא היה באוניברסיטה העברית, נפטר יחסית צעיר, אז הוא הצביע בסוף ההרצאה, הוא אומר לו, תשמע, גם פילוסופיה זה מקצוע. הוא הרגיש שאם הוא פיזיקאי, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל זה לא, הרבה פעמים אנשים מדברים שטויות בתחומים האלה. אני חושב שיש לי הרבה דוגמאות לזה. בכל אופן, מה שהדבר הזה משקף, זה שבשביל לעסוק בתחומים מהסוג הזה, אתה צריך גם ידע מדעי, גם ידע פילוסופי וגם מוטיבציה. זאת אומרת, שזה יעניין אותך, הממשק הזה, שזה בסך הכל די נדיר. זאת אומרת, זה מעט, מעט אנשים יכולים לעסוק בתחומים האלה, וגם כבר כשעוסקים בהם, אז כמו שאמרתי, בתחום הזה של המשמעות הפילוסופית של תחומים מדעיים, אז יש מעט עיסוק, כתחום, כדיסציפלינה, פילוסופיה של המדע עוסקת בחלק הראשון, במתודולוגיה של המדע. ושם, מי שעוסק בזה, זה בדרך כלל פילוסופים, ולא אנשי מדע. אנשי מדע אפילו לא יודעים על מה הם מדברים, הפילוסופים, כשהם מתעסקים בתחומים האלה, אנשי מדע פשוט עובדים. עכשיו, הפילוסופים חיים באיזושהי תחושה כמו בתורת המשחקים. בתורת המשחקים, תמיד שומעים בהרצאה, הם מסבירים לכם איזה תחום נהדר זה וכמה הוא מעשי ואיך אפשר להשתמש בו. קדחת, אין זה שום שימוש. למעט באמת מקרים מאוד נדירים, במקומות שבהם אפשר לעשות בזה שימוש, זה בסך הכל שכל ישר, לא צריך בשביל להיות מתמטיקאי, כן, דילמה תעשיר, או הדברים הבסיסיים של תורת תורת המשחקים, כל אחד עם שכל ישר מבין את זה, לא צריך מתמטיקה. מה? פרס נובל זה לא קשור, שאלה של יישומיות ושאלה של פרס נובל זה לא בהכרח הולך ביחד. תורת המשחקים זה לא, תשמע את אומן שקיבל פרס נובל ו... תראה, כשהוא מדבר ומסביר מה תורת המשחקים אומרת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא משנה אם אתה מסכים או לא מסכים, מה שהוא אומר הוא טריוויאלי. זאת אומרת, שום דבר מתמטי אין שם. כן, ובלי לזלזל בו, הוא איש חכם. זאת אומרת, אבל זה לא תחומים שימושיים. מעין זה, למעט מקרים באמת חריגים. יש מקרים שכן, אבל זה נדיר. כן, זה בכלל שאלה, בתורת המשחקים יש ויכוח גדול מה בעצם אמורה להיות המטרה של עיסוק בתורת המשחקים. בתורת המשחקים זה בעצם תיאוריה מתמטית. עכשיו, בני אדם לא עובדים עם תיאוריות מתמטיות, הם בדרך כלל גם לא תואמים לממצאים. אנשים עושים שטויות, בקיצור. והוויכוח בתורת המשחקים, האם זה באמת ענף מתמטי, כמו שמקובל בדרך כלל, אבל אז... הוא לא אמור לנבא שום דבר ממה שיקרה בעולם, כי בשביל לנבא את זה אתה צריך להניח שיש סוכנים רציונליים, מה שנקרא. זאת אומרת, אנשים שעובדים בצורה רציונלית, למקסם את פונקציית התועלת שלהם. זה לא קורה הרבה פעמים. ולכן גם באמת יש כאלה שטוענים שזה בעצם ענף של הפסיכולוגיה ולא של המתמטיקה. אתה מנסה לראות איך בני אדם עובדים, לא איך בני אדם צריכים לעבוד. מתמטיקה אתה דן איך בני אדם צריכים לעבוד. פה, אם אתה רוצה להיות... לדעת מה קורה באמת, אז אתה יכול לדון באיך בני אדם עובדים, לא איך בני אדם צריכים לעבוד. וזה לא, זה ממש לא אותו דבר. טוב, בכל פנה, אבל לענייננו, אתה צריך איזשהו, גם בפילוסופיה של המדע, אז פילוסופיה של המדע בטוחים שהם מנחים את אנשי המדע איך נכון לעבוד ואיך לא נכון לעבוד. רק שאף אחד מאנשי המדע לא קורא את מה שהם כותבים בכלל, זה לא מעניין את אף אחד. חוץ מאשר את אלה שעוסקים בפילוסופיה של המדע. בדרך כלל המצב הוא הפוך, זאת אומרת, אנשי מדע עושים את מה שהם עושים, ואחרי זה באים פילוסופים ומסבירים מה הם עשו. זאת אומרת, אחר כך. טוב, לענייננו, אותו דבר קורה גם בהקשר ההלכתי. גם בהקשר ההלכתי אפשר לדבר על הפילוסופיה של ההלכה, לחלק אותה גם כן לשני תת תחומים כאלה, ואפשר לדבר על המתודולוגיה של ההלכה, מה זאת מחלוקת, האם יש אמת הלכתית, מה זה פסיקת הלכה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ואפשר לדבר על משמעות פילוסופית של תחומים הלכתיים או סוגיות הלכתיות מסוימות. וגם כאן, אגב, אותו דבר. אנשים שעוסקים בפילוסופיה של ההלכה, זה בדרך כלל אנשים שבאים מעולם הפילוסופיה יותר, לא כל כך מבינים בהלכה הרבה פעמים, ולכן הם עוסקים בשאלות מהסוג הראשון. גם שם לא תמיד אומרים דברי טעם. אבל בשאלות מהסוג השני, אתה צריך להבין היטב בהלכה, אבל גם להיות עם כלים פילוסופיים, וזה כבר יותר נדיר, ובטח שאתה צריך איזושהי מוטיבציה. זאת אומרת, אתה צריך להיות אדם שיש לו התעניינות במתודולוגיה של התחום שבו הוא עצמו עוסק, מה שלא מוצאים לא אצל אנשי מדע ולא אצל אנשי הלכה, גם בעולם המודרני, אבל ודאי שאם כבר זה קיים, זאת תכונה מודרנית. זאת אומרת, יש את זה יותר בדורות המאוחרים. היה את זה באופן נדיר, היה את זה גם קודם, אבל זה התעורר בצורה יותר משמעותית בדורות המאוחרים, ולכן זה הפך לדיסציפלינה בפני עצמה, פילוסופיה של המדע, למשל, אוקיי? יש כאלה שמנסים להקים עכשיו גם פילוסופיה של ההלכה, אפילו כנסים כאלה היו קצת, וקצת חיבורים כאלה, אבל בחיתוליו. בכל אופן, הרמב״ם במובן הזה הוא אדם חריג. הוא חריג בגלל קודם כל בגלל שהוא הבין בשני התחומים. זאת אומרת, הוא גם היה איש הלכה מובהק, והוא גם, היו לו את הכלים הפילוסופיים, את צורת ההסתכלות הפילוסופית, את ההתעניינות, המוטיבציה במתודולוגיה של ההלכה, כן, את הרפלקסיה, את ההסתכלות הרפלקטיבית, כל זה היה אצלו, ולכן באמת החיבור שלו, ספר המצוות, ומה שקודם לו השורשים, זה חיבור מאוד ייחודי, נדיר מאוד בעולם ההלכתי, אם בכלל יש דבר כזה, ובאמת במובן הזה הוא א' מאוד נדיר, אבל ב' בגלל זה הוא מאוד חשוב. ואיכשהו משום מה, מעט מאוד עסקו בו. אז בעולם ההלכתי מעט מאוד עסקו בו, כי אנשים בעולם ההלכתי לא כל כך מתעניינים במתודולוגיה של ההלכה, באיך ההלכה עובדת. אתה צריך להיות איזה נפש של חוקר בשביל זה. אבל גם מה שמפתיע זה שגם בעולם המחקר, מחוץ לעולם ההלכתי, גם מעט מאוד עסקו בטכנולוגיה של מניעת המצוות. עסקו במשמעות של המצוות, בטעמי המצוות, כל דברים כאלה. כשתסתכלו על הספרים שעוסקים בספר המצוות של הרמב״ם, הם בדרך כלל מעיינים את זה לפי סוגי המצוות וטעמי המצוות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, והרבה פחות מתעסקים בשאלות הטכניות של איך מונים מצוות, מה המשמעות של מצווה, אם היא מנויה או לא מנויה, בקיצור השורשים. בשורשים כמעט ואין עיסוק בעולם האקדמי, זה מאוד הפתיע אותי כשגיליתי את זה פעם ראשונה, כן, ביקשו ממני לכתוב מאמר לספר של הרב רבינוביץ', ליובל 80 שלו, ואז עשיתי סקירה על הספרות שיש בעניין הזה, ומצאתי שזה באמת דל ביותר, משהו שהייתי מצפה שאולי יהיה הכי פופולרי בעולם המחקר התלמודי, כי זה באמת, לכאורה זה ממש הבשר והיין של התחום הזה. שר והלחם של התחום הזה. אבל לא, זה די נדיר, אז לכן נדמה לי שעוד צריך להבין מה המשמעות בכלל של מניין מצוות ושל שורשים, אבל אם מתעניינים בתחום הזה, אז אני חושב שהחיבור הזה של הרמב״ם והשורשים ומניין המצוות שלו, הם תחומי יסוד או חיבורי יסוד, וחשוב מאוד לעסוק בהם כדי להבין את התחום הזה. עכשיו, מה, איך בעצם הסיפור הזה עובד? אז קודם כל צריך לדעת, אני עכשיו מתמקד ברמב״ם. בדרך הרמב״ם נראה קצת יותר מה המשמעות של מניין מצוות וכולי, אבל הרמב״ם, כיוון שהוא נתן לנו איזשהו דוח על איך הוא עבד ואיך הוא חשב, אז כדאי לעשות את זה דרכו, להתמקד במה שהוא כתב.
ספר המצוות של
השר,
הוא עוסק במניעת מצוות,
שהוא רק נפס על זה טרנד. לא, הוא עוסק לגמרי. זאת אומרת, אחד האנשים היחידים בדורות המאוחרים, שהוא ממש עם נפש של חוקר, זה רבי ירוחם פרלה. זאת אומרת, אתם מכירים, יש ספר, כדאי להכיר, ספר המצוות של רס"ג, יש אגב אזהרות של רס"ג, ויש ספר המצוות של רס"ג, שזה שניהם חיבורים מאוד דומים, זה שני חיבורים שונים, יש מאמר של הרב סבתו על זה, נדמה לי בספר של הרב רבינוביץ' שהזכרתי קודם. ויש שם, רס"ג כתב שתי מילים על כל מצווה, זאת אומרת, יש לו שם, אני לא יודע מה, 4-5 עמודים בספר המצוות שלו, אבל רבי ירוחם פרלה זה 3 כרכים כאלה. כן, בישיבות מתבטחים שזה ספר המצוות של רבי ירוחם פרלה עם הערות של רס"ג. אז והוא שם עוסק לגמרי במתודולוגיה, זאת אומרת, באמת עם איזו מודעות מאוד מאוד נדירה בעולם הלמדני, למתודולוגיה, לשאלות הרוחב. מאוד נדיר, ספר מדהים אגב בעיניי, הספר של רבי ירוחם פרלה, ספר מרתק, באמת, זאת אומרת, נדיר ביותר. בכל אופן, כן, אז אני אעזר בו גם קצת, כי יש לו, בתחילת הספר, יש לו חיבור על כל שורש, זאת אומרת, על כל שורש הוא העיר, הוא דן בשאלה אם רס"ג הסכים לשורש הזה או לא, ומי מהראשונים מסכים, מי מהראשונים לא מסכים, מה המשמעות של השורש, הוא כמעט היחידי שעסק בזה בצורה שיטתית, ואמפירית, זאת אומרת, הוא פשוט בדק את זה על מנייני המצוות עצמם, כדי לראות אם זה עובד, ההכללות שלו. בכל אופן, אז בשביל להבין את הפרויקט הזה של הרמב״ם, אז צריך להבין מה הוא רצה להשיג, זאת אומרת, איך בדיוק הוא עבד. אז כמו שהוא עצמו מתאר את זה, אני טיפה מרחיב, אבל סך הכל השלד נמצא בדבריו, המטרה שלו בסופו של דבר הייתה לכתוב את היד החזקה. שהיד החזקה, צריך להבין, אנשים לא מודעים לזה, זה הקודקס ההלכתי היחיד שנכתב אי פעם. כן. שקודקס פירושו לקחת את כל ההלכה, למיין אותה לנושאים, לאסוף את כל החומרים, לברור, לזקק, להכריע הלכה בכל אחד מהדברים האלה, ולכתוב בצורה מסודרת ספר חוקים מלא, שמכסה את כל תחומי ההלכה בצורה מסודרת וממוינת עם שורות תחתונות. זה מה שנקרא מפעל של קודקס בעולם המשפטי. די נדיר למצוא קודקסים, יש כמה קודקסים ידועים לאורך ההיסטוריה, ולא בכדי הם ידועים, כי זאת עבודה שנחשבת עבודה מונומנטלית. זה עבודה שבדרך כלל יושבים עליה עשרות מומחים, עשרות שנים. קחו את הקודקס האזרחי שניסו לעשות פה בישראל, עד לפני כמה שנים, ישבו על זה צוות של עשרות משפטנים, עבדו לא מעט שנים, והוציאו משהו, אני אפילו לא יודע אם הם גמרו, משהו שהוא קודקס אזרחי, זאת אומרת חלק מהמשפט הישראלי, ניסו להציע לו איזשהו סוג של קודקס. זה אומר, למיין, לסדר, לברור, לחסות את כל הנושאים, ולהציג את זה בצורה מסודרת. וזה לא על כל המשפט הישראלי, זה רק על חלק מסוים ממנו. עכשיו הרמב״ם, ליד שאר עיסוקיו הענפים, עשה את זה לבד. הוא היה צריך לעבור בשביל זה על הרבה מאוד חומר, אבל זה לא מספיק. הוא היה צריך להחליט על מתודולוגיה, איך בכלל עושים דבר כזה. זאת אגב אחת השאלות הקשות ביצירת קודקס. אחרי שאתה כבר מסודר עם מה אתה רוצה לעשות ובאיזה סדר ובאיזה צורה, אתה צריך לעבור על החומרים, למיין אותם ולהכניס את כל אחד למשבצת הנכונה, אבל ליצור את המשבצות, זאת שאלה מאוד לא פשוטה. כן, דוגמה שממחישה את הדבר, היה לי חלום ישן כבר שנים לנסות ולייצר אנציקלופדיה של דרכי עיון. קוראים אנציקלופדיה תלמודית. אנציקלופדיה תלמודית ממוינת לפי ערכים, א' ב' של ערכים, לפי נושאים, אתה יכול למצוא כל נושא לפי סדר ברור. עכשיו, אם אני רוצה לעשות אנציקלופדיה של סברות, של דרכי עיון, של צורות חילוק, יש פה בעיה, מעבר ללאסוף את כל הדרכים האלה, אפשר לעבור על כל הספרות ההלכתית ולזקק בכל מקום, נגיד טכניקות מסוימות של איך שואלים, איך משיבים, איך מחלקים, איך מבחינים וכן הלאה. אבל השאלה הקשה ביותר בתחום הזה, זה איך לייצר את המיון. תנסו לחשוב, נגיד, אוקיי, יש לי המון סברות, סידרתי אותם, ארגנתי אותם, עכשיו אני צריך לכתוב אותם בתוך אנציקלופדיה. אוקיי? לפי איזה מפתח, איך אני בונה את הסדר של האנציקלופדיה הזאת? הרי האנציקלופדיה הזאת צריכה להיות כזאת, שכשמישהו מחפש סברה, נגיד, הוא תקוע בשאלה. בוא נראה איזה סברות יכולות לבוא בחשבון, כדי לענות על השאלה הזאת, נפתח את האנציקלופדיה שלי. כן? ונראה, איך הוא יחפש את הסברות? לפי מה? איך קוראים להם? זאת אומרת, איך תמיין את הסברות האלה? מה יהיה סדר המיון? זה בעיה, אני לא יודע אם היא פתירה בכלל. בעיה הזאת. פעם מישהו פנה אליי, היה לו איזה גם מימון וגם מוטיבציה לעשות את זה, מאוצר מפרשי התלמוד. והוא שאל אותי ככה, מה חיפש רעיונות לפרויקטים. הצעתי לו את הפרויקט הזה, עד היום לא שמעתי ממנו. אבל לא בכדי, הוא לא שאני יותר חכם ממנו, גם אני לא יודע איך עושים את זה. זאת אומרת, אז שאלת המיון היא שאלה קשה. עכשיו, בהקשר של ההלכה, זה יותר קל, זה לא כמו אנציקלופדיה של סברות, כי בסך הכל אתה יכול למיין את זה לפי נושאים. נגיד אנחנו מכירים את המיון של השולחן ערוך. המיון של השולחן ערוך מחולק לארבעה טורים, המיון של הטור בעצם, השולחן ערוך הולך בעקבותיו, מחולק לארבעה טורים, בכל טור כזה יש אוסף מסוים של הלכות ששייכות לקטגוריה הזאת של הטור, אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר, ואתה יודע איפה לחפש, בסך הכל, אתה רוצה ללכות תרומות ומעשרות, ללכות שבת, ללכות כיבוד אב ואם, תלמוד תורה, לא משנה, תומה וטהרה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, משכון ערוך תומה וטהרה, לא משנה ברמב״ם, אז אתה יודע איפה לחפש, פחות או יותר, זאת אומרת, אתה מסתכל על הכותרות, על תוכן העניינים, אתה יודע איפה לחפש, המיון הוא יחסית, יחסית יחסית פשוט, אבל זה לא דבר כל כך פשוט, אני מדבר טיפה על שאלת המיון, כי היא שאלה מעניינת. למשל, שאלה שגם כתבתי, עסקתי בה לא מעט, גם אני ככה, יש לי נטייה רפלקטיבית, איך להגדיר את חושן משפט? מה זה חושן משפט בכלל? עכשיו, כשמסתכלים על חושן משפט, אז אנשים, כשאני שואל את השאלה, אז אנשים אומרים, דיני ממונות, בן אדם לחברו, משהו כזה. ואז אני שואל, רגע, ומה עם הונאה וריבית? לא הונאה וריבית, ריבית וצדקה, זה מופיע ביורה דעה. לא בחושן משפט. אבל זה גם כן הלכות ממוניות שבין אדם לחברו. אז למה זה מופיע ביורד היה ולא בראש של משפט? אני חושב שכולם מבינים את ההבדל, אבל מעט מאוד אנשים נתנו על זה את הדעת וניסחו לעצמם את ההבחנה ואת ההגדרה. והראשון שעשה את זה נדמה לי היה הטור. ולכן המיון של הטור שאנחנו נורא רגילים אליו, והוא נראה לנו מובן מאליו, הוא מאוד לא מובן מאליו. הטור בעצם אסף אוסף של הרבה מאוד הלכות, ולכל הסוגי ההלכות האלה הוא קרא חושן משפט. מה זה אומר חושן משפט? זה אומר הלכות בעלות אופי משפטי. והלכות בעלות אופי משפטי, פירוש הדבר, הלכות שהחובה שמוטלת עליי, יסודה בזכות שיש לך. זה נקרא הלכות משפטיות. עכשיו, בעולם המשפט, מכנים את הדבר הזה טבלת הופלד. טבלת הופלד זה טבלה ששמה כנגד זכות של מישהו אחד, את החובה של מישהו אחר או של אחרים, כן? ותמיד זה כנגד זה. תמיד אין זכות בלי חובה כנגדה, ואין חובה בלי זכות מולה. עכשיו, מה שמבלבל בהלכה, עד כדי כך שיש כאלה שטוענים שבהלכה אין בכלל שיח של זכויות, רק שיח של חובות, אבל זאת כמובן טעות, אבל זה, מה שמבלבל זה שבהלכה זה לא תמיד כך. זה לפעמים כך ולפעמים לא. למשל, ביורי דעה, החובות הן לא חובות שיש כנגדן זכויות. כשאני צריך לתת צדקה לעני, לעני אין זכות לקבל צדקה ממני. אם אני לא נותן לו את הצדקה, הוא לא יכול לקחת אותי לבית דין ולתבוע אותי על זה שלא נתתי לו את מה שמגיע לו. כי זה לא מגיע לו. אין לו זכות לקבל צדקה. יש לי חובה לתת לו צדקה. יש כאלה שינסחו את זה כחובה בין אדם למקום, זה לא מדויק. זה מצווה שבין אדם לחברו. אבל זה לא חובה כלפי החבר. אין לו זכות, ולכן הוא לא יכול לקחת אותי לבית דין. לעומת זאת, אם אני הזקתי לו, או לביתי ממנו, ולא שילמתי, לא פרעתי, הוא יכול לקחת אותי לבית דין ולתבוע אותי. למה? בגלל שיש לו זכות לקבל ממני את הכסף, ומכוח הזכות הזאת יש עליי חובה לשלם לו. כן, הזכות הזאת בעצם יוצרת חובה שלי לשלם לו. לא לפגוע בזכויותיו, ואם אני לא עושה את זה, אז זכויותיו נפגעו, הולך לבית הדין, מבקש הגנה. בית הדין אמור להגן על אנשים שפגעו בזכויותיהם. לעומת זאת, מה שקורה ביורי דעה, לא מעניין את הבית דין. זה מעניין אולי רב פוסק, לא דיין, לא בית דין. למה? כי ביורי דעה לא מדובר על פגיעה בזכויותיך. ביורי דעה מדובר על אי מילוי החובות שלי. ואי מילוי החובות שלי זה עסק שלי ולא של סבתא שלך. ואם אתה אני שלא קיבל ממני צדקה, אז זה לא עסק שלך. אין לך זכות לתבוע ממני את הצדקה. בית דין יכול לכפות אותי על המצוות, להכריח אותי לתת צדקה. כי בית דין אמור לוודא שאני עושה את מה שאני חייב. אבל בית דין פה לא פועל כמגן על הזכויות שלך, אלא כמי שמוודא את קיום החובות שלי. הונאה זה מופיע בחושן משפט. בגלל שזה באמת זכות. עכשיו באמת אתה יכול לתבוע אותי, אם הייתה הונאה אתה יכול לתבוע אותי. וגם שם זה רק מדין כפייה על המצוות. כן. לכן זה מופיע ביורי דעה, וזה בדיוק הנקודה. וזה בדיוק הדברים הטריקים, שאחרי שאתה מנסח לעצמך טוב טוב את הדברים, אתה פתאום מגלה שדברים שנראים על פניהם נורא תמוהים, הם מובנים מאליהם. והטור היה צריך לעשות את העבודה הזאת מלכתחילה, אנחנו מנסים להבין מה הטור עשה. הטור יצר את הקטגוריות האלה. כשהוא יצר את הקטגוריה חושן משפט ויורה דעה, הוא החליט למקם את צדקה ואת ריבית ביורה דעה, לא בחושן משפט. וזה מבוסס על תפיסה הלכתית מאוד יסודית, שאולי אפילו לא היינו שמים אליה לב לפני שהיו עושים לנו את החלוקה הזאת. כן, יש סיפור נורא מעניין, אני קצת מפליג, אבל לא משנה, זה דברים מעניינים. יש סיפור מעניין על רבי יחזקאל אברמסקי, שהיה אב בית דין של לונדון, בעל חזון יחזקאל התוספתא, יהודי, תלמיד חכם, מאוד מעניין. הוא מספר, יש לו קונטרס על דיני ממונות, הוא מספר שם שבא אליו פעם יהודי בלונדון, הוא היה אב בית דין הגדול של לונדון. היו שם כמה בתי דין בעיר, והוא היה אב בית דין הגדול. בערעור על בית דין שדן אותו על ענייני ריבית. בית דין חייב אותו להחזיר את הריבית, ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. ריבית דאורייתא. אז מוציאים אותה בדיינים, הדיינים כופים אותך להחזיר את הריבית ללווה. אוקיי, בריבית, באבק ריבית או בריבית דרבנן לא כופים להחזיר. אז הוא עתר לבית דין כנגד מלווה שהלווה לו, והוא שילם לו ריבית, והוא ביקש ממנו את הריבית בחזרה. הוא אמר, זה ריבית קצוצה, יוצאת בדיינים, הוא עתר לבית הדין שיוציאו את הריבית. בית הדין אומרים, לא, זה לא ריבית תפוצה, זה לא יוצא בדיינים. זאת אומרת להם, מהיכן דנתוני? תרשמו לי נימוקים, למה דנתם אותי ככה? בדרך כלל, מהיכן דנתוני זה כדי שאני אוכל ללכת עם זה ולערער. אם אלה הנימוקים של בית הדין קמה, מה שנקרא, אז אני הולך לבית הדין הגבוה, אני אומר, אלה ואלה הנימוקים, לא מקובל עליה, זה לא נכון. אוקיי? טוב, מושג הערעור בהלכה הוא גם בעייתי, אבל לא משנה כרגע. אמרו לו, לא רוצים לתת לך מהיכן דנתוני, לא רוצים לכתוב לך. הוא מגיע לרבי יחזקאל אברמסקי, ושם הוא חוטף את סטירת הלחי השלישית. רבי יחזקאל אברמסקי הם צודקים. אז הוא היה בהלם כאילו, אז רבי יחזקאל אברמסקי אמר לו, תראה, שאלה של החזרת הריבית היא שאלה של, בשפה שלי, היא שאלה של יורה דעה, לא של חושן משפט. וזה שריבית תוצאה יוצאת בדיינים, אתה כשאתה מגיע לבית הדין, אתה מגיע לבית הדין בתור עד, לא בתור תובע. אתה מעיד שלווית בריבית. אתה לא תובע, הכסף לא מגיע לך. יש לך חוזה, סיכמת איתו על הלוואה בריבית, ושילמת את מה שהתחייבת בחוזה, מה אתה רוצה? זה שהוא עבר איסור? זה עסק שלי, שלנו איתו, מה זה קשור אליך? לכן, אז בלי קשר לשאלה למה זה לא היה ריבית קצוצה, הוא לא פירט שמה, אבל לעצם השאלה למה לא כתבו לך מהיכן דנתוני, כי לא דנו אותך. בעל דין יכול לבקש את נימוקי הפסק, אבל אתה לא הבעל דין, אתה עד. אוקיי? ולכן בהם צודקים שלא רשמו לך מהיכן דנתוני. זאת אומרת, זה הנה דוגמה מצוינת לזה שאפילו ריבית קצוצה שיוצאת בדיינים, ולכאורה זה שייך לראש המשפט, לא, זה שייך ליורה דעה. יוצאת בדיינים מדין קופים על המצוות, ולא יוצאת בדיינים כמו בהלוואה או בתשלומי נזיקין, ששם אתה חייב כי יש לי זכות. זאת אומרת, אני מביא את כל זה כדי להראות לכם שמיון זה דבר לא טריוויאלי. זאת אומרת, המיון שעשה הטור לחושן משפט, יורה דעה, כן, לארבעת החלקים שלו, זה מיון שיש מאחוריו קונספציות. זה דורש איזושהי עבודת המשגה מסוימת, ועוד פעם, הוא לא ימציא את זה יש מאין. גם בגמרא כבר מופיע ממונה מאיסור הלא יולפינן, ויש חלוקות קטגוריאליות גם בגמרא. אבל אין את ההמשגה החדה הזאת שעשה הטור. אפילו ברמב״ם, שהוא עשה מיון, כאן אני מגיע לרמב״ם, זה הנושא שלנו, הוא עשה מיון קודם לטור ולשולחן ערוך, המיון של הרמב״ם יותר פרימיטיבי. ברמב״ם, הרמב״ם לא אסף את כל ההלכות המשפטיות תחת כותרת אחת, ונתן לנו להבין שהוא תפס טוב את הקטגוריה הזאת, שנקראת קטגוריית המשפט, ההלכות המשפטיות, הלכות שיש כן זכויות כנגד חובות. אני מניח שהוא כן הבין את זה, גם אולי אם לא ניסח את זה לעצמו, אבל מי ששם את זה לראשונה על השולחן ועשה את ההמשגה היה הטור. מה הרמב״ם עשה? הרמב״ם ניסה לעשות חלוקה שהיא חלוקה נושאית, לא חלוקה קטגוריאלית. ובמובן הזה זה שונה מהותית מהחלוקה של הטור. החלוקה של הטור היא קטגוריאלית, חלוקה גדולה, לארבעת הטורים. בתוך הטורים, בסדר, יש חלוקה לפי נושאים, אבל החלוקה של ארבעת הטורים היא חלוקה קטגוריאלית. ברמב״ם אין חלוקות קטגוריאליות. ברמב״ם יש חלוקה בעצם שהיא חלוקה נושאית. זה לא חד משמעי, כי יש ספר משפטים. מה מכיל ספר משפטים? יש בתוכו כל מיני דברים, דיני טוען ונטען, ומלווה ולווה, וכל דברים מן הסוג הזה, אבל זה לא, זאת לא ההמשגה של הטור. זה עדיין פחות או יותר נושאי, הייתי אומר. אבל זאת לא החלוקה של רבי. זה לא החלוקה לשישה סדרי משנה ומסכתות בתוך כל סדר, כמו שעשה רבי, זאת חלוקה אחרת. זאת חלוקה לפי נושאים הלכתיים, בלי אסוציאטיביות של המשנה, אלא כל ההלכות נמצאות באותו מקום שבו הן אמורות להופיע, בלי הקשרים האסוציאטיביים שיש במשנה. כן, פרק אין בין במגילה, כן? אין בין זה לזה, אין בין כל תחומי ההלכה, כל מקום שיש אין בין מופיע באותו פרק. ברמב"ם זה לא יקרה. הנושא לפי התוכן, נגיד, יש לך הלכות יום טוב, אז אתה כותב, יש הלכות יום טוב, אתה רוצה לדעת מה עושים ביום טוב, אתה מחפש בהלכות יום טוב. לא, זה נושא, כן. קטגוריה פירושו הלכות משפטיות. הלכות משפטיות זה הלכות שיש, לחובות שלי יש כנגדן זכות שלך. אתה מבין? זה לא לפי נושא. כשאתה תחפש הלכה מהסוג הזה, אתה אפילו לא תדע אם ההלכה שלך היא מהסוג הזה או לא מהסוג הזה. כשאתה מחפש הלכות יום טוב, אתה יודע, אתה נמצא ביום טוב, אתה רוצה לדעת אם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה. אז החלוקה היא יחסית פשוטה, פשוט לפי נושאים. מאוד קל, יחסית קל, לבנות את החלוקה הזאת, ולתקשר עם הקורא, כמו שאמרתי קודם על האנציקלופדיה של הספרות, הקורא כשהוא מחפש הלכה, הוא יודע איפה לחפש. הוא יודע, יש הלכות יום טוב, הוא מחפש הלכה בהלכות יום טוב, אז הוא מדפדף בהלכות יום טוב, או בהלכות טומאה וטהרה, או בהלכות כיבוד הורים. אוקיי? החלוקה היא חלוקה נושאית, זו חלוקה טבעית, חלוקה פשוטה. חלוקה של הטור היא חלוקה קטגוריאלית. אתה רוצה לחפש, אתה בדרך כלל לא תחפש הלכה משפטית. אתה לא יודע מה לחפש בחושן משפט, אם אתה לא יודע מה זה חושן משפט. זה לא באופן טבעי. מי שלא יודע, מי שלא הכיר את ספר הטור, לא ידע להתמצא בו. אתה לא תדע איפה לחפש את ההלכה הרלוונטית בספר הטור. תקרא, זה חושן משפט, זה אורח חיים, זה יורה דעה, זה אבן העזר. אוקיי? איפה אני מחפש את הלכות תרומות ומעשרות? לא יודע, אני מוסד. אם יהיה ספר זרעים, כמו ברמב״ם, הלכות התלויות בארץ, אתה יודע, תרומות ומעשרות, זה הלכות התלויות בארץ, זה חלוקה לפי נושאים, זה חלוקה פשוטה, אוקיי? אז הרמב״ם עשה חלוקה משלו, אבל היא עדיין חלוקה נושאית, ולא חלוקה קטגוריאלית. למה אמרתי שהוא הקודקס היחידי בתולדות ההלכה? אולי ערוך השולחן יחד עם ערוך השולחן העתיד, זה גם כן משהו כזה, אבל זה לא בדיוק, והוא גם כמובן השתמש ברמב״ם. בגלל שא', בגלל שהוא מכיל הכל, הוא עבר על כל נושאים ההלכתיים, הוא עבר על כל המקורות ההלכתיים שקדמו לו, ומיין וזיקק את מה שהיה, את מה שהיה שם, וכמובן הכריע את כל השאלות, הכריע ההלכה בכל השאלות האלה, ובמובן הזה, זה באמת קודקס יחידאי, ובשביל לבנות קודקס כזה, אתה צריך, זה היה יד החזקה, זאת הייתה המטרה שלו להגיע בסוף לספר מקיף, לקודקס, אתה צריך מיון. המיון הזה תפקידו לעשות חלוקה אפקטיבית. חלוקה אפקטיבית, פירושו של דבר, יש במתמטיקה מושגים כאלה, זאת חלוקה שמצד אחד אין חפיפות, זאת אומרת, יש, הקבוצות השונות הן זרות זו לזו, אין חפיפות ביניהן, ומצד שני הן מכסות את כל המרחב, גם אין חורים. אין חפיפה ביניהן, אבל גם אין מרווחים ביניהן. אתם מכסים הכל. זאת אומרת, אין הלכה שתתפספס ותיפול בין הספרים או בין הנושאים. אז לייצר חלוקה כזאת, תחשבו רגע, אם אתם הייתם צריכים לייצר חלוקה כזאת, מאוד לא ברור איך עושים את זה. איך אתה מוודא שלא פספסת שום דבר? איך אתה מוודא שלא נשאר מרווח שאותו לא כיסית? אוקיי? אז לייצר חלוקה כזאת, גם אם זאת חלוקה נושאית ולא חלוקה קטגוריאלית, זה גם לא עבודה טריוויאלית. עכשיו הרמב״ם, כדי לייצר את הדבר הזה, הוא החליט שהוא משתמש בתרי"ג מצוות. החלטה מאוד הגיונית ונראית מתבקשת, כי בסך הכל, ברגע שאתה מכסה את תרי"ג מצוות, אתה יודע שכיסית הכל, פרטים, בתוך המצוות יש פרטים, אבל בגדול כיסית הכל. עכשיו זה לא לגמרי מדויק, יש מצוות שהן מצוות מדרבנן, שלא ייכנסו לתרי"ג מצוות, וגם הן עצמן מחולקות לכמה סוגים. יש מצוות דרבנן שכן ייכנסו תחת מצוות דאורייתא, נגיד בהלכות שבת, יש שבותים. אז השבותים הם סעיפים שיכולים להוות הרחבה של המלאכות בשבת. אז אין בעיה, אתה לא צריך בשביל זה ספר נפרד ביד החזקה. יכול בהלכות שבת להכניס את זה. אבל יש מצוות כמו חנוכה ופורים למשל, שזה מצוות דרבנן שלא מסתעפות מתוך מצווה דאורייתא כלשהי, אלא מצוות דרבנן שהן קטגוריה לעצמה. ולכן באמת ברמב״ם יש ספר אחד, או קובץ הלכות אחד, חריג, שהוא כל כולו הלכות דרבנן, זה הלכות חנוכה ופורים. כי בחלוקה הכללית של ההלכה, אתה צריך לוודא שאתה לא מפספס שום דבר. אז את כל ההלכות דרבנן והלכות למשה מסיני וכל הדברים מהסוג הזה, אתה יכול להכניס תחת המיון של המצוות דאורייתא. לא, זה לא יהיה מצוות דאורייתא בהכרח, אבל המיון יחסה את הנושאים האלה, אוקיי? אבל יש מצוות דרבנן של מצוות עצמאיות שבהן אתה לא תחסה את הנושאים האלה. אתה צריך לייצר קבצי הלכה שהם הלכות, הלכות דרבנן. אז הרמב״ם בחר בעצם בתרי"ג מצוות כדי לייצר את החלוקה שלו. עכשיו, פה הוא נכנס לפרויקט מספר 2. מינוס אחד אם תרצו, הוא הלך אחורה, כן? פרויקט שלפני הפרויקט של היד החזקה, או לפני יצירת העץ, כן, העץ הנושאי של היד החזקה, איך מונים מצוות? שאלה מאוד לא טריוויאלית. עכשיו, הגמרא נותנת לנו רמז שיש תרי"ג מצוות, רבי סמלאי, כן, בסוף מסכת מכות, תרי"ג מצוות, תורה ציווה לנו משה זה 611, ועוד אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, מ-613. אוקיי? אז יש לנו כבר איזושהי מסגרת שנותנת לנו רמז לעבודה. אבל זהו. השאלה היא איך אתה אוסף את תרי"ג המצוות? תנסה לעבור על התורה, תאסוף את כל המצוות שאתה מוצא שם, אין שום סיכוי בעולם שתגיע לתרי"ג. אין סיכוי בחיים, אפילו לא במקרה. לא תגיע. או שתגיע להרבה יותר, תגיע להרבה פחות, בתורה עצמה, הרבה מהדברים אתה לא תמצא, יש דרשות, יש פרשנויות, יש...
חינוכי.
אה?
חינוכי.
חינוך קודם כל, העתיק את הרמב״ם. כן, חוץ משתי מצוות... לא משנה, הוא רק סידר את זה לפי הפרשיות, אבל זה... מניין המצוות של החינוך זה מניין המצוות של הרמב״ם. חוץ ממצווה אחת או שתיים, נדמה לי, ששם יש חריגה, וגם שם הוא לא עבר על... אתה מבין שהוא לא עבר על הפרשיות וחילץ מתוכם את המצוות. הוא עבר על המצוות של הרמב״ם וחילק אותם לפי הפרשיות. אז הוא כתב, הוא הדפיס את זה בסדר אחר, אבל השאלה של איך אתה מחליט מי זה תרי"ג מצוות, שאלה מאוד לא פשוטה. כמעט כל ההלכות והמצוות דאורייתא שבידינו, זה לא דברים שכתובים באופן פשוט בתורה. זה פרשנויות ודרשות של חכמים, ולך תדע, ארבעת המינים זה ארבע מצוות או אחת? לא יודע, יש ארבע חובות דאורייתא.
זה לא דבר, נכון?
מה?
זה
לא, זה תרי"ג, תרי"ג.
זה גם תרי"ג?
כן, כן.
אז הוא קדם לרמב״ם.
כולם זה תרי"ג.
אז הוא קדם לרמב״ם.
יש הרבה שקדמו לרמב״ם, אני אדבר על אלה שקדמו לרמב״ם. בכל אופן, אז הפרויקט הזה של מניעת מצוות, הוא פרויקט מאוד לא פשוט. השאלה איך לחלץ אותו מתוך התורה, הגמרא, כל הספרות שהייתה קודם. הבעיה היותר גדולה היא, שאפילו אם אתה רוצה להיעזר ולסכם את מה שאמרו חז"ל, לא תצליח. כי חז"ל לא עסקו כמעט במניין המצוות. אין אמירות של חז"ל בגמרא על מה נכנס למניין המצוות ומה לא נכנס. לפעמים יש לעבור עליו בשני לאווין או כל מיני אמירות צדדיות כאלה, וגם שם לא לגמרי ברור עד כמה זה באמת מדבר על מניין המצוות. לדוגמה, לעבור עליו בשני לאווין, כבר הזכרתי את זה, יש באיזשהו נשך בהתחלה, יש שם שני איסורים בריבית, נשך ותרבית. אוקיי? עכשיו זה איסורים חופפים. בכל מקום שיש איסור נשר, יש איסור תרבית, ולהפך הגמרא עצמה אומרת שזה אין נפקמינה ביניהם, באחרונים יש איזה ספורט לנסות ולייצר כן נפקמינה, סיטואציות שאתה עובר על נשך ולא על תרבית או להפך, אבל באופן עקרוני זה חופף לגמרי. אז הגמרא שואלת בשביל מה אמרו את זה, בתחילת איזשהו נשך, לעבור עליו בשני אלווים. עכשיו הרמב״ם בספר, ביד החזקה מביא את זה, שיש שני איסורים, נשך ותרבית, ומי שעובר על זה עובר בשני אלווים. אבל אם תסתכלו בספר המצוות, תראו שזה לאו אחד. אז אפילו במקום שכבר הגמרא אומרת לעבור עליו בשני להבין, הרמב״ם לא משתמש בזה, מבחינתו זה לאו אחד. זאת אומרת, יש פה בור עצום, איך אתה ניגש בכלל לפרויקט הזה? אתה צריך להמציא אותו יש מאין. אתה לא יכול להיעזר בדברים שקדמו לך, בחז"ל אני מתכוון, היו מוני מצוות לפני הרמב״ם, אבל בחז"ל, אז אתה צריך להחליט לעצמך, מה הם כללי המניעה? איך אתה מחליט מה נכנס למניין, מה לא נכנס למניין? אוקיי? עכשיו, איך מחליטים את זה? עברנו לשאלה הבאה. איך מחליטים על כללי המניעה? מאיפה מוציאים את כללי המניעה? אז נכון, כמו שהזכיר דורון קודם, יש מוני מצוות שקדמו לרמב״ם. על ברצלוני ורסג וכן ובהג, בהג היה הראש לכולם, הרמב״ם אומר אם כולם נמשכו אחריו, אגב רס"ג לא נמשך אחריו, ויש רגליים לדבר שהרמב״ם לא הכיר את מניין המצוות של רס"ג, גם על זה יש מאמר של הרב סבתו, אבל הוא כנראה לא הכיר את מניין המצוות של רס"ג, הרמב״ם גם כותב שכל מוני המצוות שלפניי היו פייטנים, במין איזה זלזול כזה, אין מה להתייחס אליהם יותר מדי, כן, כן, הכיר, ולכן זה קצת מפתיע, אבל היה לו ביקורת קשה על בהג, אפילו מלגלגת, אבל את רס"ג הוא כנראה לא הכיר, והוא לא היה מוכן לקבל את מנייני המצוות שקדמו לו, הוא החליט לייצר מניין מצוות משלו. מכמה סיבות שאני עוד אדבר בהמשך, אבל קודם כל בגלל שהוא פשוט לא הסכים איתם. ברגע שאתה לא מסכים עם מישהו, וברגע שהמישהו הזה הוא דומיננטי, והוא נחשב הסמכות בתחום הזה של מניין המצוות, בהג, שכולם נמשכים אחריו, אתה חייב לתת דין וחשבון גם לעצמך וגם לציבור, אם אתה מחליט למנות מצוות באופן אחר. אז אתה צריך לתת כללים, צריך להסביר איפה אתה מסכים עם בהג, איפה אתה לא מסכים עם בהג ולמה. להביא ראיות, לשכנע את הציבור, אתה צריך לשכנע את האנשים שהמניין שלך הוא המניין הנכון. ואז, לכן, הצעד הבא של הרמב״ם היה לייצר אוסף של כללים שקובעים איך מונים מצוות. ולזה מה שנקרא בתרגום שהשתגר, השורשים. 14 השורשים של הרמב״ם שמודפסים לפני ספר המצוות, ושם הרמב״ם קובע את הכללים איך הוא מונה או לא מונה מצוות. מאיפה הוא שאב את הכללים האלה? יש שני מקורות עיקריים, שני סוגי מקורות. הסוג המשני יותר זה חז"ל, או לפחות איך שהרמב״ם מבין. הסוג העיקרי זה פשוט השכל הישר, הסברה של הרמב״ם. הרמב״ם היה מאוד, טיפוס מאוד אופטימי, נחרץ ובעל ביטחון. מבחינתו מה שהשכל שלו אמר, מי שלא מבין את זה הוא טמבל. זאת אומרת, זה ברור, לא היה ספקן גדול מדי. ולכן חלק גדול מהשורשים, אתם יכולים לראות, מבוססים על סברה שלו. וזה לא מפריע לו כמובן לרדת על בהג חזק מאוד, אם הוא לא מסכים עם השורש המדובר. ובאמת ברמב״ם אפשר לראות במקום אחד לפחות הוא כותב, בשורש הראשון הוא כותב, השורש הראשון זה שלא מונים מצוות דרבנן. אז הוא אומר, תשאלו למה בכלל אני מביא את השורש הזה, ברור שלא מונים מצוות דרבנן, תרי"ג מצוות זה מסיני. אז מה יש למנות של מצוות דרבנן? אז הוא אומר, למרות שזה פשוט הבאתי את זה, כי יש כאלה שטעו בשורש הזה. ותמיד כשהוא מדבר על יש כאלה שטעו זה בהג. הוא לא מזכיר את בהג בשורשים, אבל הוא מזכיר אותו פעם אחת נדמה לי, אבל כל הוויכוחים שיש לו בשורשים זה מול בהג. זאת הכתובת. מה אנחנו לומדים מכאן? שהרמב״ם ב-14 השורשים שלו, יש לו שני קריטריונים מה ייכנס לשם, איזה כללים, היו יותר כללים, יותר מ-14 האלה. מה נכנס לתוך הכללים האלה? דברים שאו שהם לא פשוטים, שיש בהם חידוש, או גם אם הם פשוטים, אם יש מישהו שטעה בזה, בעיקר בהג. זה הקריטריון. אז 14 הכללים שהרמב״ם מביא כאן, אלה כללים שאו שהם לא פשוטים, וצריך לחדש אותם ולבסס אותם, או שהם לא מוסכמים. אוקיי? אבל חוץ מזה, יש עוד כללים שלא יופיעו פה, כי הם מוסכמים או פשוטים, ולכן אין מה, גם מוסכמים וגם פשוטים כנראה, צריכים להיות בשביל לא להופיע ב-14 השורשים, ולכן יש יותר מ-14 הכללים האלה. אבל ה-14 האלה, היה חשוב לרמב״ם לפרט אותם, ולנסח אותם בצורה מסודרת, ואז בעצם זאת צורת החשיבה שהולכת אחורה. עכשיו מתחיל רק הפרויקט של הרמב״ם. כי עכשיו הוא מתחיל לעבוד. עכשיו, אוקיי, הסכמה המתודולוגית ברורה. עכשיו צריך להתחיל לעשות את העבודה. אוקיי? עכשיו, בשביל לעשות את העבודה, אתה צריך לעבור על כל המקורות שקדמו לך. פירוש המשנה, הרמב״ם כתב בגיל צעיר, יש לו פירוש על חלקים גדולים מהגמרא, כנראה לא על הכל, אבל לפחות שני סדרים הוא פירש בגמרא. לא נשאר לנו כמעט כלום, יש הראש השנה, יש זה כתב יד עם פירוש של הרמב״ם, ועוד אולי סרט אחת, אני חושב. אבל הוא עבר על כל החומרים, כמובן על כל ספרות הגאונים, על כל מדרשי ההלכה, הספרה, הספרי, בחילתא וכדומה, ומתוך הדברים האלה הוא ניסה להוציא כמה דברים, כמה סוגי דברים. א', את העקרונות של המניעה. אחרי שאתה קובע את העקרונות של המניעה, אתה משתמש בעקרונות האלה כדי איכשהו להגיע לתרי"ג מצוות, וכמובן זה פאזל שאתה צריך לשחק איתו קצת, עד שאתה מגיע לתרי"ג, רמ"ח ושס"ה, אוקיי? ואחרי שאתה בנית את תרי"ג המצוות, אתה צריך למצוא חלוקה נושאית, שתחלק את אוסף המצוות חלוקה אפקטיבית, מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, בלי חפיפות ובלי פערים, חלוקה שלמה, מה שנקרא בתורת הקבוצות, כן? ואחרי שעשית את זה, אתה לוקח את כל החומרים שעליהם עברת, את כל המסקנות שיש שם, מסיק את המסקנות בכל סוגיה, ומכניס אותם לתוך המשבצות שארגנת. ארגנת עכשיו את המשבצות של היד החזקה, דרך מניין המצוות, השורשים, מניין המצוות, חלוקה של מניין המצוות, בנית את העץ הממיין, כן, של היד החזקה. ועכשיו אתה צריך לקחת את כל המקורות שעברת, ולשבץ את כל המסקנות בכל אחד מהדברים האלה. אחרי שהכנסת בכרטיסיות, כן, בכל קופסה, יש כרטיסיות עם כל ההלכות שנוגעות לזה, בכל קובץ הלכות כזה, אתה ממיין את ההלכות שנמצאות שם, ועושה מזה, בונה את זה באיזשהו סדר מסודר. ככה הוא עבד.
אבל הסתיר משהו אחד.
זה כבר, זה הרמב״ם לדעתי עשה פחות. כי זה, בזה הוא הסתמך על חז"ל כבר. הוא לא עשה דרשות משל עצמו, הוא לא, הוא הסתמך על...
ספר המצוות שלו מסודר לפי התורה.
הרמב״ם?
לא.
לא? לא, מסודר לפי המצוות עשה, זאת לא תעשה חלוקה נושאית. אגב, זה בדיוק מראה למה, כי זה היה המטרה שלו. כל המטרה של ספר המצוות של הרמב״ם, בניגוד לספרי המצוות אחרים, הייתה מטרה לייצר חלוקה נושאית של ההלכה. לכן תסתכלו בספר המצוות, זה מחולק חלוקה נושאית. כל הלכות תרומה וטהרה מופיעות באותו קובץ מצוות. מצוות התלויות בארץ מופיעה באותו קובץ מצוות. זה מחולק לפי נושאים. בספר החינוך לקח את זה ופיזר את זה על פני הפרשיות, לפי סדר הפרשיות. וגם שם היה צריך להחליט באיזה פסוק אתה תולה מצווה. כי מצווה יכולה להופיע בכמה פסוקים, בכמה מקומות בתורה.
הרמב"ם לא כל כך עניין, אבל זה כן עניין אותו ביד החזקה. כמעט כל נושא ביד החזקה מתחיל עם מאיפה לומדים את זה מהתורה.
זה גם לא מדויק. הוא מתחיל מהמצוות שמתפרטות בקובץ ההלכות הזה. מאיפה לומדים, יש אפילו כלל ברמב"ם, שהרמב"ם לא מקפיד על האמת. זאת אומרת, הוא יביא פסוק כמקור למצווה, אם זה נראה לו מתלבש או נחמד או מתבקש, למרות שמסקנת הגמרא הייתה שהמצווה לא נלמדת מהפסוק הזה. ולכן די ברור שהרמב״ם שם לא הייתה מטרתו להראות לך מאיזה פסוק זה יוצא. הפסוקים הם אילוסטרציה, מבחינתו. ואת הפסוקים הם רק אומרים, אוקיי, זה כתוב בתורה, אתה רוצה להתחיל מתודולוגית, מסודר, יש תורה, מצוות שמנו חז"ל, ואז התפרטות, אוקיי? אבל הוא לא באמת מחויב למסקנה החז"לית של מאיפה יוצא הפסוק הזה, אין זה נפקמינות הלכתיות, אבל רק איך שהוא מציג את זה ביד, ולכן הרבה טעו בזה אגב. לא מכירים את הכלל הזה ברמב״ם, והכלל הוא כזה. למשל, יש בתחילת חמץ ומצה, הרמב״ם מביא שמה, לדעתי הכסף משנה לא צובק שם, אבל הכסף משנה מאיר, הרמב״ם מביא שמה, יש מחלוקת חזקיה ורבי אבאו, בפסחים, בדף כף ב', על איסורי אכילה. לפי רבי אבאו, כל איסור אכילה הוא גם איסור הנאה. אלא אם כן התורה מפרטת שלו. ולפי חזקיה לא, איסור אכילה צריך מקור נפרד לאיסור הנאה. הלכה כמו רבי אבאו, גם הרמב״ם פוסק כמו רבי אבאו. עכשיו בתחילת הלכות חמץ ומצה, הרמב״ם מביא מקור לאיסור אכילה, לא לאכול חמץ, ומלא יאכל חמץ הוא לומד את איסור ההנאה, שזה ממש חזקיה. הוא פוסק כמו רבי אבאו. אז הכסף משנה שם מביא את הכלל הזה ברמב״ם, והוא אומר, הרמב״ם לא מקפיד על המקורות, אלא מה שנראה לו יותר מתודולוגית, יותר ברור, יותר זכיר, או דברים מן הסוג הזה. אגב, שם לדעתי זה לא כך. שם לדעתי הרמב״ם מתכוון בדווקא. אבל זה סתם, זו רק דוגמה שקפצה לי עכשיו.
שיעורים שלך,
כמה שיעורים טובים, מאיפה הרמב״ם לומד את המצוות של יום כיפור, את הלאו ועשה במלאכה. האם יש לאו ועשה, לאו דווקא מאיפה הוא לומד, אלא האם יש. לא ברור שיש. מאיפה הוא לומד זה כבר דרך הגמרות אתה מגיע, אבל זה, הרמב״ם לא כל כך עסק בשאלה מאיפה, יותר מזה, הרמב״ם למשל, יש, זה גם שאלה שהטרידה אותי, יש, אתם יודעים שיש מחלוקת בדרכי הדרש, בין דבי רבי ישמעאל לדבי רבי עקיבא. דבי רבי עקיבא דרשו ריבוי ומיעוטי, ודבי רבי ישמעאל דרשו כלל ליופרטי. זה הגמרא כבר אומרת בהרבה מקומות. זה התחיל כבר מנחוניה בן הקנה, ונחומיש גמזו, הם התחילו את זה בעצם, וזה עבר לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, וכן הלאה. עכשיו, יש סוגיות שונות שתולות מחלוקות תנאים במחלוקת הזאת, בדרכי הדרש. התנא הזה דרש ריבוי ומיעוטי, התנא הזה דרש כלל ליופרטי. עכשיו, כשתסתכלו ברמב״ם, תראו שהוא לא עקבי. יש סוגיות מסוימות שהוא פוסק כמו תנא מסוים, ואתה מסתכל בגמרא, אתה רואה שהתנא הזה דרש כלל ליופרטי. ובסוגיות אחרות, הרמב״ם פוסק כמו תנא מסוים, אתה הולך לגמרא, זה מבוסס על דרשות של ריבוי ומיעוטי. הדרשה של כלל ליופרטי חולקת על זה. הרמב״ם לא הקפיד על עקביות בדרכי הדרש. הוא הקפיד על עקביות בתוכן ההלכתי. אין הלכות, לא אמורות להיות, הלכות שסותרות זו את זו. אבל אין עקביות בדרכי הדרש. ההוצאה מהפסוקים זה לא תחום שהרמב״ם עסק בו לדעתי. לא, לפחות לא נראה ככה. הוא הקפיד על העקביות התוכנית, זאת אומרת, אתה לא תכתוב שתי הלכות שהן סותרות זו את זו. ואם ההלכה הזאת יצאה מדרשת כלל ופרט, וההלכה הזאת יצאה מדרשת ריבוי ומיעוט, כאשר הבתי מדרש שדורשים כלל ופרט וריבוי ומיעוט, זה בתי מדרש חלוקים. הרמב״ם יכול לפסוק את זאת וגם את זאת. הוא עשה את זה, לא רק יכול. סברה או כללי פסיקה כאלה או אחרים שנראו לו, כן. הוא התעלם מהתשתית המקראית של של ההלכות האלה. ככה, אני אומר, ככה יוצא, הוא לא כותב את זה, אבל אני רואה, יש חד משמעית, זאת אומרת, יש סתירות בעניין הזה. אוקיי, אז בעצם הפרויקט של הרמב״ם היה, אז אחרי שהוא בונה את המשבצות האלה, הוא מכניס לתוך כל משבצת את ההלכות שנוגעות אליה, ובסוף הוא רק מסדר את זה בצורה שתהיה שיטתית יותר וברורה, בכל קובץ הלכות כזה, מה קורה. כל קובץ הלכות כזה נפתח בכמה מצוות יפורטו בקובץ ההלכות הזה. אוקיי? אז מניין המצוות בעצם משמש כמאגר, שאתה לוקח כמה מצוות ושם את זה בכותרת של הלכות שבת, או הלכות יום טוב, או הלכות עבודת יום הכיפורים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, עד שאתה רואה שכיסית את כל תרי"ג מצוות, והכל מחולק ביד החזקה, בחלוקה שלמה. כן? לא חופפת ולא עם מרווחים, חוץ מהלכות דרבנן, אמרתי הלכות חנוכה ופורים, זה קובץ בפני עצמו, ושם באמת, הוא כותב שם, יש בכללם שתי הלכות דרבנן, חנוכה ופורים, זהו. אין מצוות דאורייתא, זה היחיד. לא חושב שיש עוד קובץ הלכות כזה, בכל קובץ הלכות אחר, יש גם הלכות דאורייתא, וכמובן גם הרחבות דרבנן.
מה הוא כתב קודם?
ספר המצוות? ספר המצוות, זאת אומרת, הוא עבד לפי המתודולוגיה הזאת. בלי המתודולוגיה הזאת, אין שום סיכוי לעשות את העבודה שהרמב"ם עשה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות, זאת עבודה בין תמותה רגיל לא יכול לעשות דבר כזה. זה בלתי נתפס, מה שהוא עשה שם. ואם הוא לא היה עם המודעות המתודולוגית, כאילו, הרפלקסיות האלה, אני לא יודע איך אפשר היה לעשות דבר כזה. כאילו, הריף והראש, למשל, אז הם על סדר הגמרא, כתבו את המסקנות. זה אפשר לעשות, אתה עובר על הסדר הגמרא, אתה מגיע למסקנה שלך, ואתה כותב מה המסקנה ההלכתית. לעשות את עבודת הקודקס שהרמב״ם עשה, כן, עבודת הקודש, קודשקס, שהרמב״ם עשה, זה בלתי אפשרי, אם אתה לא בונה לעצמך את המתודולוגיה בצורה מאוד קפדנית. ולכן זה הקודקס היחיד שנכתב, וזה האדם היחיד שעשה עבודה מתודולוגית כזאת, הרמב״ם. צריך להבין, אנחנו... מה? לא. הלכות יוסף זה חלוקה נושאית, שהוא אוסף, משתמש בחלוקות הנושאיות הקיימות, והוא אוסף פשוט הלכות, לא עשה שום, את כל השלבים הראשונים הוא לא עשה שם. עוד פעם, המון ידע יש שם ועבודה, כל נכון, אבל זה לא העבודה המתודולוגית של הרמב״ם. יותר מזה, ברמב״ם, יש אפילו כלל ברמב״ם, שמיקום של הלכה ברמב״ם הוא משמעותי. זאת אומרת, אפשר להסיק ממנו מסקנות, אם הלכה מסוימת ממוקמת בהלכות יום טוב ולא בהלכות, לא יודע מה, קורבנות, אז זה אומר שזה דין בדיני יום טוב ולא דין בדיני קורבנות. כן, זה כלל, בעלי הכללים כותבים.
יש ספר של מי? של...
לא יודע.
הרב בשם שליטה, אני חושב. שמדבר על ההבדל בין הסדר אצל הטור והסדר אצל הרמב״ם, על מקום המצוות.
אוקיי, יכול להיות, לא מכיר. בכל אופן, אז הדבר הזה הוא כלל. והכלל הזה לא נולד סתם, כי כך הרמב״ם בנה את העניין, שהוא ממקם הלכה מסוימת בספר מסוים, זה מתוך אותה מחשבה מתודולוגית, לכן אצל הרמב״ם מדייקים בלשונו, אצל הרמב״ם מדייקים מהמיקום של ההלכה בספר, מה שאסור לעשות בשער הראשונים, מי שעושה את זה בשער הראשונים זה פלפול ריק, כי שער הראשונים לא הקפידו, לא על הניסוח ולא על הסידור, והרבה פעמים עושים את זה כי זה מסתדר טוב, אבל זה פלפול. בראשונים האחרים, לעשות דיוק כזה זה טעות. בדרך כלל. אבל ברמב״ם לא, ככה הוא בנה את זה. זה בנוי מראש במחשבה על כל דבר. זאת אומרת, צריך להבין את המשמעות של העבודה שהוא עשה כאן. ולכן החלוקה, אוסף התרי"ג מצוות הזה, מחולק ומייצר את המשבצות של היד החזקה. אוקיי? אז מבחינת הרמב״ם, מטרת מניעת המצוות הייתה מטרה מתודולוגית. זה להבדיל ממוני מצוות אחרים אגב. מוני מצוות אחרים, למשל החפץ חיים, אז יש לו את מניין המצוות הקצר, המצוות שנוהגות בזמן הזה וכו', זה מצוות שנועדו אולי לזכור את ההלכה, אולי יש איזשהו עניין, הוזכרתם את כל מצוותיי, יש כאלה שטוענים שצריך לזכור ממש את המצוות, לעסוק במניין המצוות כעיסוק בעל ערך לעצמו, לא כאמצעי למשהו אחר. אז זה כל מיני סוגים של מוטיבציות למה למנות מצוות. לפי הרמב״ם המוטיבציה הייתה מתודולוגית. וזה יכול להקרין על השאלה איך אתה מונה, למה אתה מכניס מצווה מסוימת ולא מכניס מצווה אחרת, איך אתה מחלק אותן. זאת אומרת, כי כל ההסתכלות שלו הייתה בעצם מכוונת על היד החזקה. עכשיו, עברו שנים בין ספר המצוות לבין היד החזקה, ולכן לא תמיד זה מתאים. הרמב"ם לפעמים חזר בו, ויש מחיקות אפילו פירוש המשנה וכו', אבל עקרונית זה פרויקט אחד. פרויקט אחד מתמשך, וכמובן יש תיקונים לאורך הדרך. הרמב"ם לפעמים חוזר בו. יש, זה, 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 זה פרויקט אחד. דבר נוסף שצריך לזכור ברקע, וזה הרמב"ן בהשגות שלו לשורש הראשון, מדבר על זה, ורלב"ג והתשבץ גם כן מעלים את זה, זוהר הרקיע. מי אמר שיש תרי"ג מצוות? אתה מניח שיש תרי"ג מצוות, או מי אמר שיש תרי"ג מצוות? אז הגמרא בתחילת, בסוף מסכת מכות, אמר רבי סיני, תרי"ג מצוות אמרו למשה בסיני, מה יקרא? תורה ציווה לנו משה, תורה זה 611, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, זה 613. בסדר, אז יש לנו איזשהו אמורה אחד, שכתב לנו בסוגיה אגדית, איזשהו מספר. בגלל זה אנחנו עכשיו נהפוך את כל ההלכה ואת כל התמונה, על זה נבנה את כל היד החזקה, זה התשתית לכל? לא יודע, אולי, זה, אולי יש מחלוקת על זה בכלל. יותר מזה, הרמב"ן מעלה את השאלה הזאת. הוא יכול להיות שרבי סמלי ספר את המצוות שלו והגיע לתרי"ג. אבל כאלה שחולקים עליו במצווה כזאת או במצווה אחרת, יכולים להגיע למספר אחר. מי אמר שכולם צריכים להגיע לתרי"ג? יש פה עוד הנחה שהמספר תרי"ג הוא מספר שנמסר מסיני, הוא מספר מחייב. זאת אומרת, אם אתה חולק על רבי סמלי במניין שלו, אז אתה צריך במקום מצווה אחת להכניס מצווה אחת, כי בסוף אתה חייב להגיע לתרי"ג, ולרמ"ח ולשס"ה, לא רק לתרי"ג. גם חלוקה פנימית בין לאווים לבין עשים. מי אמר שזה נכון? לא, אבל יש מדרשים על זה, על הרמ"ח ושס"ה, כנגד ימי השנה וכנגד איברים. מה? לא שומע. כן, מדרשים, מדרשים. כן, לא זוכר אפילו בגמרא או במדרש, אבל יש מדרשי חז"ל על זה. עוד פעם, כל הסיפור הזה נראה מאוד מפוקפק. זה מדרשים אגדיים, ולך תדע אם זה לא רק המניין של רבי סמלי ומישהו אחר חולק עליו. הרמב"ן אומר, אין לי מושג, אני לא יודע למה כולם מניחים שיש תרי"ג, אבל איכשהו נראה שזאת כנראה מסורת, שבאמת היה תרי"ג. לא לומדים את זה מרבי סמלי, לומדים את זה מההתייחסויות של כל המסורת, כל הדורות לרבי סמלי, שמבינים שלוקחים את המספר הזה ברצינות. ולכן אומר הרמב"ן, אין לי ברירה, גם אני מתכופף למספר הזה, כי כנראה הייתה איזושהי מסורת כזאת, למרות שעל פניו הוא לא רואה למה. ולכן הרמב"ן למשל, כאשר הוא חולק על הרמב"ם, הוא חולק עליו לא מעט, הוא מוציא מצוות ממניינו של הרמב"ם, הוא מוסיף מצוות למניינו של הרמב"ם, והוא צריך לסיים בסוף עם תרי"ג מצוות. כשאתם מסתכלים בסוף ספר המצוות, נתפסות המצוות שהרמב"ן הוציא והוסיף מהרמב"ם, אז כנגד כל מצווה שהוא מוציא, הוא מכניס מצווה אחרת, כי הוא צריך להישאר עם המספר, תרי"ג. ולכן המספר הזה בסוף בסוף נתפס כמחייב, כמעט אצל כל מוני המצוות, יש כמה שמעלים תהיות על זה, יש כמה שמתאומרים שלא חייב להיות תרי"ג, אבל המסורת המקובלת היא שבאמת המספר הוא תרי"ג, וגם הרמב״ם מקבל את זה, עובדה שהוא עובד לפי האילוץ הזה, וזה בעצם גם מסביר לנו למה יש משמעויות הלכתיות למניין המצוות. כיוון שכמו שאמרתי קודם, במניין המצוות יש הרבה מאוד הלכות דאורייתא שלא תמצאו אותן במניין המצוות. יש הלכות דאורייתא כמו חצי שיעור. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, להלכה פוסקים כמו רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. אין במניין המצוות את איסור של חצי שיעור. מסיבות שונות, יכול להיות שזה פרט בתוך המצוות הקיימות, לא משנה כרגע. הידור מצווה, גם כן אין במניין המצוות. זה אלי ואן ואו.
לא, זה לא מצוות,
שאלה, זאת שאלה לא פשוטה. יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שלא. אבל יש, אבל זה עדיין הלכות דאורייתא. אוקיי? יש הידור מצווה, יש כאלה שעושים לטעון שלא, אבל בפשטות זה הלכה דאורייתא. זה מצווה דאורייתא. יש כמובן מצוות שלא נכנסות בגלל כללי מיון. כן, ארבעת המינים, כמו שהזכרתי קודם, זה אצל הרמב״ם מצווה אחת, לא ארבע מצוות. אוקיי? אז יש הרבה מאוד, קשה מאוד להסיק מסקנות ממה שמופיע או לא מופיע בספר המצוות, לגבי השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. אין לזה באמת משמעות הלכתית ישירה, בשאלה מה נכנס במניין המצוות, ולכן, כמו שאמרתי קודם, הגר"א למשל התעלם מהנושא הזה של מניין המצוות. אבל לכל מי שקורא את הרמב״ם ואת ההשגות של הרמב״ם, ספר המצוות ועל השורשים עוד יותר, רואה שיש המון מחלוקות הלכתיות ביניהם, שיוצאות מתוך מחלוקות על מניין המצוות. ולמה? וזה רבי יוחנן פרלה שם לב לנקודה הזאת, הוא טוען שזה בגלל הנתון הזה של ה-613. כי מה קורה? נגיד שאתה חולק עם הרמב״ם, אתה אומר, המצווה הזאת היא דרבנן. לכן אי אפשר להכניס אותה למניין המצוות. טוב, עכשיו חסרה לך מצווה. אתה צריך להגיע לתרי"ג. טוב, אז אתה מחפש איפה בעצם יש מצווה שהרמב״ם לא מנע, שאתה חולק עליו ואתה כן יכול למנות אותה. בשביל להסביר למה אתה מונע אותה, לפעמים אתה צריך להציג איזשהו סברה הלכתית או למדנית. להסביר למה זה דאורייתא ולא דרבנן, להסביר למה זה לא סעיף במצווה אחרת, אלא מצווה עצמאית. למשל, הרמב״ן והרמב״ם נחלקים בשאלה מה היחס בין הפרשת התרומה ונתינתה לכהן. זה שתי מצוות או מצווה אחת? אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. הרמב״ן מונה זה כשתי מצוות. הרמב״ם מונה זה כמצווה אחת. עכשיו, מאחורי המחלוקת הזאת יושבת מחלוקת הלכתית. השאלה אם הנתינה לכהן היא חלק ממצוות ההפרשה, או שזה בלתי תלוי. אתה מפריש, וחוץ מזה אתה צריך לתת לכהן, לפי הרמב״ם יכול שלא צריך בכלל לתת לכהן. הכהן זוכה משולחן גבוה. אני לא אמור לתת לכהן, זה לא, אין מצוות נתינה בתרומה, ספציפית בתרומה. אבל החלוקות, המחלוקות האלה משקפות תפיסות הלכתיות שונות. אבל המוטיבציה לייצר את זה, זה בגלל שאני חייב להגיע לתרי"ג. אז אומר הרמב"ן, אז אני אפצל את מצוות הפרשת תרומה מנתינת התרומה, ואז אני מגיע לתרי"ג. אבל בשביל לפצל, אתה צריך לטעון טענה הלכתית. למה באמת זה לא מצווה אחת אלא שתיים? וכך נוצרת פתאום מחלוקת הלכתית בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. האחרונים מתעסקים בעיקר במחלוקות ההלכתיות האלה. וכמעט לא מתעסקים בכללי המניעה עצמה. המחלוקות האלה הן תוצרים של הוויכוחים על המניעה. אבל יש המון המון מחלוקות כאלה. הרמב"ן בהשגות על השורשים זה חיבור מדהים. זה חיבור מדהים. ואת רואים שם את השליטה המוחלטת של הרמב"ן בחומר, זה פשוט בלתי נתפס. איכשהו משייט על כל ספרות חז"ל, בעיקר על הש"ס, אבל לא רק, כל ספרות חז"ל, ותוקף את הרמב"ם מכל הכיוונים, מאות מקורות, עשרות, באמת, מהווה מינות, הבקיאות והשליטה שלו היא פשוט מפחידה. והרבה מאוד מהוויכוחים האלה, בסופו של דבר, מתמפים לוויכוחים הלכתיים. למרות שזה מתחיל משאלות של מניעת המצוות. ולכן בעצם יש לזה גם חשיבות הלכתית, והפוסקים, האחרונים והלמדנים, בעצם כשהם מתעסקים בשורשים, מתעסקים בעיקר במחלוקות ההלכתיות האלה, ופחות בכללי המניעה. אוקיי? אוקיי, עכשיו, כשאני רוצה, אולי עוד משפט אחד על על השפה. הרמב״ם כותב את היד החזקה בעברית, אבל את פירוש המשנה ואת ספר המצוות הוא כותב בערבית. וזו שאלה מעניינת למה. זה גם שלבים יותר מוקדמים בביוגרפיה שלו, לא יודע, אולי הוא שלט פחות בעברית בשלטו שלב, אני לא יודע. אבל יש רמזים בדבריו לשיקולים למה הוא עושה את זה. זה לא מפורש, אבל יש רמזים. יש לי מאמר, אני אעלה את זה אולי מודל, מי שרוצה יכול להסתכל שם. מאמר מהספר של הרב רבינוביץ, ששם יש את כל הדברים שדיברתי עליהם היום. כן, אז שיקולי השפה. הרמב״ם את היד החזקה כותב בעברית. למה? כי מה כותב את זה בערבית? זה לא נגיש לחלק גדול מהעולם היהודי. אלה שגרים באשכנז או שלא לא קוראים או לא מדברים ערבית, לא יוכל לקרוא את זה. והרמב״ם רוצה שהספר הזה יתפוס איזשהו מעמד מרכזי בעולם היהודי, אז הוא חייב לכתוב את זה בעברית. אבל דווקא בגלל זה עולה השאלה, למה את פירוש המשנה ואת ספר המצוות ואת השורשים הוא כתב בערבית? והתחושה היא איכשהו, והוא כותב את זה בהקדמה ליד החזקה, שכל אלה זה שלבי ביניים, זה סולם שהוא משתמש בו ואחרי זה זורק אותו. אבל בסופו של דבר, את השורשים ואת ספר המצוות הוא כותב כדי להוציא מבעג. להסביר למה בעג לא צודק. אחרי שהוא ישכנע את כולם שבעג לא צודק, ויבנה על זה את היד החזקה, הוא כבר לא צריך את זה, זה לא מעניין אותו. זה לא הנושאים שבאמת מעניינים אותו, זה טיוטות. זה שלבי ביניים מתודולוגיים לפני שהוא כותב את היד החזקה. ולכן פחות, אולי, פחות היה אכפת לו שזה יהיה נגיש לכל העולם היהודי. כתב את זה ערבית, לשכנע את האנשים הרלוונטיים, ברגע שהוא יצלח אותם, אז הכל בסדר כבר. הם יקבלו את היד החזקה, וברגע שהם מקבלים את היד החזקה, לא מעניין. זאת אומרת, הוא משתמש בסולם והוא זורק אותו. אבל זה לא, זה פחות חשוב. ובאמת לא בכדי, הפירושים של הרמב״ם על הש"ס לא נשתיירו. פירוש המשנה גם, יש חלקים שנעלמו, חלקים שהתגלו, וגם כן, לא כל כך השתייר. ספר המצוות, אין חוכמות, בכל מקום הוא נמצא. זאת אומרת, הרמב״ם הצליח בפרויקט שלו. ספר המצוות תפס מקום של כבוד בכל תפוצות ישראל. שלבי הביניים פחות. וכנראה גם זה היה מכוון. מה?
ספר המצוות או
היד החזקה? אמרתי ספר המצוות. כן, היד החזקה. שלבי הביניים פחות. ואני חושב שמראש הרמב״ם כיוון שזה לא יקרה לשלבי הביניים.
זאת אומרת שמניעת המצוות הייתה רק אמצעי אצל הרמב״ם?
כן, אמצעי מתודולוגי. זאת הטענה שלי. ולכן גם היה פחות חשוב לו כל הסיפור הזה. אז בשורשים בעצם שאנחנו קצת ניגע בהם בהמשך, יש אפשר להבחין בכמה סוגים של כללים, סוגי כללים. יש 14 כללים, כן, אחד מצאצאיו של הרמב״ם כותב שהמספר 14 היה מאוד חביב על הרמב״ם. היד החזקה י' ד' זה 14 ספרים. יש 14 שורשים, יש כן 13 מידות וריבוי בתחילת השורש השני, זה 14 מידות דרש, ויש עוד, לא זוכר כבר, אבל יש עוד. הוא אומר שרמח ושסה בגמטריה קטנה זה 14. רמח 248, תספרו, זה 14, 2 ועוד 4 ועוד 8. שסה, לא יודע, דרוש חביב, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. רבי דניאל הבבלי, זה אחד מצאצאיו של הרמב״ם, הוא כותב שהמספר 14 היה חביב עליו. בכל אופן יש 14 שורשים, אפשר לחלק את השורשים האלה לכמה סוגים, סוגי כללים. חלק מהכללים הם כללים מהותיים. בעיקר השורש הראשון והשני. השורש הראשון עוסק, אומר, שלא מונים מצוות דרבנן. הזכרתי קודם, הוא אומר רמב״ם, שמה בכלל צריך את השורש, אז זה מובן מאליו. כי בהר כן מנה מצוות דרבנן. אז לכן הרמב״ם טרח לכתוב את השורש הזה ולבסס אותו. אז זה שורש מהותי. כי הוא אומר, הוא טוען על הלכה מסוימת שהיא לא נמנית בגלל מעמדה ההלכתי. זאת אמירה הלכתית. כי הלכה דרבנן ולא הלכה דאורייתא. השורש השני זה שורש שמדבר על כך שמצוות שיוצאות מדרשות לא נמנות. כי הם דברי סופרים. זאת שיטת הרמב״ם הידועה, חריגה, הרמב״ן תוקף אותו חזק על זה, שהלכות שנלמדות מדרשות זה הלכות מדברי סופרים.
כן
עניין
אותו המקור שלה. האם זה פסוק מפורש או דרשות?
כן, אבל מאיזה פסוק? הוא לא עסק בפרשנות המקרא. אם זה יוצא מדרשה, בעיקר אגב חזל אומרים אם זה יוצא מדרשה, אז זה הלכה מדברי סופרים. ויש ויכוחים גדולים מה זה נקרא דברי סופרים, נדבר על זה עוד, אבל זאת גם, זה גם שורש מהותי. ולעומת זאת יש שורש 11 שמדבר על חלקי מצוות, כמו ארבעת המינים, לדוגמה, זה לא שורש מהותי. זה שורש מיוני. אני ממיין את זה למצווה אחת ולא לארבע מצוות, משיקולים של מיון. אבל ברור שזה דאורייתא, גם אתרוג, גם ערבה והדס והכל, אין פה איזו אמירה הלכתית מאחורי הקביעה שארבעת המינים זה מצווה אחת. זה שיקול של מיון, אוקיי? יש שורשים שעוסקים בפרשנות, פרשנות של פסוקים, במובן הזה שהשאלה עם הפסוקים, וזה נוגע למה שדיברנו בשיעורים הקודמים, השאלה עם הפסוקים האלה הם פסוקי ציווי ופסוקי חיווי. אז ראינו את השורש השמיני עם שלילת החיוב. שזה פסוק חיווי ולא פסוק ציווי. יש למשל בשורש החמישי, שזה פסוקי טעם. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. לא ירבה לו נשים זה איסור, המלך. ולא יסור לבבו זה טעם. למה לא ירבה נשים? כדי שלא יסור לבבו. זאת אומרת, הרמב״ם זה לא נמנע, כי זה טעם, זה לא ציווי. אז גם זה דומה לשלילת החיוב. הפסוק הזה הוא לא פסוק מצווה, ולכן הוא לא ייכנס למניין המצוות, אוקיי? אז פה אפשר לקרוא לזה אולי שורש מהותי, פרשני, לא משנה, אבל זה לא מיון, זה דבר מהותי, או למשל, איך להתייחס למכשירי מצווה, לבנות סוכה לדוגמה, לבנות סוכה זה מכשיר מצווה, או ליצור את הקטורת, כן? לייצר את הקטורת, סממני הקטורת, לערבב אותם וכולי, זה מצווה או לא מצווה? אז אפשר להגיד, זה מכשירי מצווה, בסוף צריך להקטיר את הקטורת, להכין את הקטורת כדי שיהיה מה להקטיר. צריך לבנות את הסוכה כדי שיהיה בתוך מה לשבת. אבל זה מכשיר מצווה, זה לא מצווה. לכן זה לא נמנע. זה גם אצל הרמב״ם שורש העשירי נדמה לי. שורש העשירי זה שלא מונים את הדברים שמכשירי מצווה. אז גם כאן זה לא מיון. זה שורש יותר מהותי. הוא בעצם טוען שהדברים האלה הם לא מצווה ולכן הם לא נמנים. אם יהיה מישהו שיגיד נגיד שבניית הסוכה היא מצווה, אז הוא לא התווכח עם הרמב״ם רק על מניין המצוות, הוא מתווכח איתו גם הלכתית. הוא אומר זאת מצווה. נגיד בירושלמי יש כאלה שעושים עיתון זאת מצווה, אני לא חושב שהם צודקים. אבל יש כאלה שעושים עיתון זאת מצווה כי מברכים על, על בניית סוכה. אז פה זה כבר ויכוח מהותי, לכן זה כן שורש. בקיצור, יש שורשים מהותיים ויש שורשים של מיון, יש שורשים שלגביהם אפשר להתווכח, אם זה שורש מהותי או שורש של מיון. למשל, שורש הרביעי זה שורש שלא מונים את המצוות שכוללות כל התורה כולה. למשל, יש פסוק, ושמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. אז זה לא נמנע במניין המצוות, למרות שבניסוח זה נראה כמו ציווי. אז זה לא נמנע במניין המצוות, למה? זה בסך הכל חוזר עוד פעם על החובה לקיים את המצוות, יש כבר את המצוות בתורה. למה אני צריך חובה לקיים את המצוות? זה לא מצווה בפני עצמה. עכשיו, על פניו זה נראה כמו שורש ממיין. זה כן מצווה, רק לא צריך אותה כי היא כפולה. פשוט, אני יודע כבר, יש מצווה ליטול לולב. אני לא צריך עוד מצווה שצריך לקיים מצוות. המצוות עצמן אומרות שצריך לקיים אותה. אז זה בעיה של כפילות. לכאורה, השורש הרביעי הוא שורש ממיין. שורש של כפילות, פשוט, אתה לא... אבל לא, יש אפשר להסביר שם גם אחרת. יכול להיות שזה שורש... כשמתאים את כל מצוותיי, זה לא ציווי, זה ציפייה. כמו ועשית הישר והטוב. או קדושים תהיו. ולכן זה לא נמנע. ואז זה כבר שורש מהותי, ולא שורש ממיין. אז כשנדבר על שורשים בהמשך, או על חלק מהם לפחות, אני אשאל לגבי חלק מהשורשים, האם זה שורש ממיין או שורש מהותי. יש למשל שורשים שנוגעים לציר הזמן. שורש השלישי אומר שמצוות שהן חד פעמיות לא נמנות, למשל, עשה לך נחש שרף, ושים כן בראש העמוד, או מן, ללקוט מן, כל הדברים כאלה, או לא להשאיר את המן למחורת. זה לא מצוות שנמנות, כי זה מצוות שנאמרו לשעתן. אז זה תלות בציר הזמן. אוקיי? יש שורש י' ג', גם הוא תלות בציר הזמן, זה שכשמצווה מחייבת כל יום, אנחנו מונים אותה פעם אחת, ולא לפי מספר הימים שהיא מחייבת. המצוות שמחייבות כל ה-365 ימים, זה באמת נשמע מוזר. אבל בסוכות, לדוגמה, שצריך לשבת 7 ימים בסוכה, אפשר היה להגיד שיש פה 7 מצוות. שבת בסוכות ביום ט"ו, ביום ט"ז, ביום י"ז, וכן הלאה. לא, זאת מצווה אחת. גם זה שורש ממיין באופן עקרוני, זה לא שורש מהותי. ברור שיש מצווה לשבת בכל אחד מהימים. כל השאלה זה אם לקרוא לזה 7 מצוות או מצווה אחת. שורש ממיין, אוקיי? יש עוד שורשים ממיינים כמו השורש התשיעי. השורש התשיעי מדבר על זה שלמשל התורה חוזרת 12 פעמים על החובה לשמור שבת. אנחנו מונים מצווה אחת, פעם אחת. אני שהזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים. שורש התשיעי, הסתירה בשורש התשיעי. אז יש 12 פעמים התורה חוזרת לשמור, על החובה לשמור שבת, אבל אנחנו מונים מצווה אחת. למה? כי מבחינת התוכן זה דבר אחד. אז ברמה המיונית, למרות שיש 12 ציוויים, 12 ציוויים, במניין המצוות תופיע רק מצווה אחת. זה שורש מיוני, אוקיי? אז יש שורשים כאלה ושורשים כאלה. השורשים המהותיים, ההשלכות ההלכתיות הן יותר ישירות. זה ישר אומר, זה לא מצווה, לכן זה לא נמנע, אז תהיה השלכה הלכתית. כמו שאמרתי קודם, גם בשורשים המיוניים יכולות לצאת השלכות הלכתיות בעקיפין. אולי נקודה אחרונה שבה אני אסיים, זה שבגלל המגמה המתודולוגית של הרמב״ם, לכן חשוב לו לקבוע את השורשים, איך למיין ומה לעשות, כדי לקבוע את תרי"ג המצוות. המיון מאוד חשוב לרמב״ם, כי כל מטרת מניעת המצוות היא בעצם לסדר את הספר ההלכתי שלו לפי חלקים. בזה אפשר להסביר גם עוד תופעה מעניינת. יש ברמב״ם כמה מצוות, במצוות צדיק ה' וצדיק ו', במצוות העשה צדיק ה' וצדיק ו', הרמב״ם כותב את זה במפורש. מצוות צדיק ה' זה מצוות הפרת נדרים, ומצוות צדיק וב זה מצוות טומאה. טומאת מת או טומאת שרס, לא זוכר כבר, אחת מהטומאות. ובשתי המצוות האלה הרמב״ם כותב, אל תחשוב שהמצווה הזאת מצווה עליך לעשות משהו או לא לעשות משהו. אין חובה להפר נדרים, ואין איסור להפר נדרים, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להפר, תפר, אתה לא רוצה, אל תפר. מה שאתה רוצה. אז למה זה מצוות עשה להפר נדרים? או מי שנוגע באמת נטמא. אין, על ישראל אין איסור להתאמה, ואין מצווה כמובן להתאמה. זה מה שאתה רוצה, רק דע לך, שאם אתה נוגע באמת, אתה נטמע. בשתי המצוות האלה, והוא אומר, זה בניין אב לעוד מצוות. אבל בשתי המצוות האלה, הרמב״ם כותב, שאלה נמנות כמצוות עשה, למרות שהן לא מצוות שום דבר. אז אם הן לא מצופות שום דבר, למה הן נמנות? אז פה יש נקודה מעניינת. תראו, בספר חוקים יש חוקים מסוימים שהם הגדרות, הם לא ציווי. נגיד, קטן לצורך חוק זה הוא כל מי שהגיע לגיל כזה וכזה וכן הלאה. לא הגיע לגיל כזה וכזה וכן הלאה. איך תתייחסו לסעיף כזה בספר החוקים? זה חוק? זה הגדרה, זה לא אומר לי, את זה מותר לך לעשות, את זה אסור לך לעשות, או חובה לעשות. אז זה חוק או לא חוק? כן, זה חוק. בספר החוקים ישנם סעיפים שהם סעיפים מגדירים או מבארים. נכון? צריך את זה בספר החוקים, אתה צריך להסביר את המושגים שבהם עוסקים החוקים. עכשיו, בספר המצוות יש גם סעיפים כאלה. כמו הפרת נדרים, טומאת מת, יש הרי השלכות לשאלה אם אתה תמה או לא, מותר להתאמה, אין איסור להתאמה, הכל בסדר. אבל אם אתה תמה, יש לה השלכות. אתה נוגע בתומה, אתה מתמה אותה, אסור לך להיכנס למקדש, כל מיני דברים מן הסוג הזה. יש לזה השלכות. כל השלכה כזאת, אגב, היא מצווה מנויה בפני עצמה. לא, לא שצריך את זה בשביל ההשלכות. ההשלכות נמנות לחוד. אבל יש סעיף שקובע מתי ואיך אתה נתמה. זה סעיף מבאר. תמה לעניין זה נקרא מי שנגע באמת, או היה באוהל, או לא משנה, מגע, מסע וכן הלאה. אוקיי? אז זה סעיף מבאר. אבל ספר המצוות מבחינת הרמב״ם, בתרגום לשפה שלנו, זה ספר החוקים. המצוות זה החוקים. וכמו שבספר החוקים יש חוקים מבארים, גם בספר המצוות יש מצוות מבארות. הן לא מצוות שום דבר, אבל הן מבארות מושגים. יש כאלה שיגידו, למרות שלא בצדק לדעתי, על מצוות גירושין או מצוות שחיטה. אתה לא רוצה, תשחט. אתה רוצה, תשחט. אתה לא רוצה, אל תשחט. אם שחטת, אפשר לאכול. לא שחטת, אי אפשר לאכול. זאת הגדרה. אין מצווה. לכאורה אין מצווה לשחוט. לומדים שיש בגלל שמברכים על מצוות שחיטה, אבל עקרונית, היה מקום להגיד שאין פה מצווה, זה רק פרוצדורה, זה רק הגדרה. אותו דבר גירושין. אין מצווה לגרש את אשתו. ואם גירשת אותה, אז היא מגורשת. אם לא גירשת אותה, היא לא מגורשת. אוקיי? זאת הגדרה. אבל הדברים האלה מופיעים בספר המצוות. עכשיו, שני אלה דווקא זה לא דוגמאות טובות, בעיניי אלה מצוות ממש. אבל באופן עקרוני, יש מצוות שמופיעות בספר המצוות, כי ספר המצוות, מבחינת הרמב״ם, זה ספר החוקים. זה לא ספר המצוות. כמו שבספר החוקים יש סעיפים מבארים, גם בספר המצוות יש סעיפים מבארים. ולכן זה, עכשיו, אתה מכניס את זה או למצוות תעשה או למצוות לא תעשה, כי אלה שתי הקטגוריות שיש לך. או שזה לא מצווה עליך שום דבר. אני פעם חשדתי, אני לא יודע אם אני צודק, שמצוות האמונה גם היא כזאת. מצוות תעשה א', לידע שיש שם מצוי ראשון, כן, המצווה להאמין בקדוש ברוך הוא. אוקיי? אז זאת מצווה מאוד בעייתית, זה לא יכול להיות מצוות תעשה. מהרבה סיבות. וכבר העריכו להקשות על הרמב״ם בעניין הזה. אני חושד שזה מופיע שם בתור הכותרת לספר החוקים. הכותרת לספר החוקים זה שאתה צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה מתחיל את כל הסיפור. זה מה שנקרא הנורמה הבסיסית בתורת המשפט של קלזן, יש מה שנקרא גרונד נורם, כן, בגרמנית, או הנורמה הבסיסית, הדבר שממנו מתחיל הכל. הדבר שממנו מתחיל הכל זה המחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני. אז את זה ראוי לכתוב בתור סעיף פותח לספר החוקים. עכשיו, אין סעיפים בספר החוקים של המצוות, יש מצוות. הסעיפים בספר החוקים זה מצוות. אז הרמב״ם קורא לזה מצוות עשה א' להאמין. אבל לא באמת מתכוון שיש מצווה להאמין. אתה לא מאמין, אז אין מה לצוות אותך, כן? זה הבעיות ידועות לגבי המצווה הזאת. זה רק אחת הבעיות. אז כל הסוגים האלה של המצוות, so called, שמופיעות אצל הרמב״ם, מוסברים גם הם דרך המגמה המתודולוגית שלו. אתם מבינים שאם הרמב״ם רוצה לחסות את כל ההלכה, והוא משתמש בספר המצוות בתור הרובריקות, כן, בתור העץ המיון שלו, אז הוא חייב להכניס גם את זה. הוא צריך לכתוב קובץ הלכות שבו קובעים איך אדם נטמע ואיך אדם לא נטמע, ומה, מתי הוא תמה, מתי הוא ראשון לטומאה, מתי הוא שני לטומאה, וכן הלאה. אם לא תהיה מצוות טומאה, אז לא יהיה לך, אתה תפספס קטגוריה של הלכות. לא תכניס את זה. אתה חייב לא לפספס שום דבר. לכן מבחינת הרמב״ם, כל מה שיהיה בספר החוקים, יש לו איזשהו שורש בספר המצוות. גם אם זה לא דבר שהוא מצווה, גם אם זה לא דבר שהוא מצווה במובן הרגיל של המילה. וזה בגלל המטרה המיונית שלו. בגלל המטרה המיונית שלו, אז הוא חייב להכניס גם את הדברים האלה לספר המצוות. טוב, אני אעצור כאן. וכמו שאמרתי קודם, ההקלטות עולות למודל, אז מי שרוצה לשמוע, מי שפספס, או סתם רוצה לשמוע עוד פעם, יוכל לשמוע את זה שם, וכשיש מאמרים או מקורות שמי שרוצה יכול לקרוא ולראות עוד לגבי מה שדיברנו, אז גם כן אני מעלה את זה למודל. אז תסתכלו מדי פעם שם. לאתר שלי יש את ההקלטות, אבל לא החומרים, כן. זאת אומרת, המאמרים שלי כולם נמצאים באתר, אבל לא תחת הקורס הזה.